סול סיואל, הרדיו של ישראל.
את עייפה כל כך, למה התינוק מתעורר כל הזמן? את רק רוצה להבין. לאה אברמוב, מדריכה לשינה רצופה, פרידה מחיתולים, ליווי לאחר לידה ועוד. לייעוץ והכוונה חינם, חפשי אותי בפייסבוק, בי מאמא. להיות אמא זה לתמיד.
התרגשות, התעלות, רגעי השראה. כולם מככבים בעלילות הספר החדש, העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה, לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי, לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקאפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
שלום לכולם, ואנחנו נדבר כרגיל על סוגיות שקשורות לקידום שוויון מגדרי בכל התחומים. היום אנחנו דווקא נלך לעבר, אנחנו מדברים על רצף עבר ועתיד. היום אנחנו נרד לעבר, אבל אני רוצה לפתוח בוורן באפט שאמר שגברים, שבנים ובנות צריכים לקבל בעצם מסרים שווים. כי הוא לא יותר חכם מהחיות שלו, אבל הם קיבלו את המסר. לכו הביתה, תטפלו בילדים. ווורן באפט קיבל את המסר, השמיים הם הגבול, ובאמת עבורו השמיים הם הגבול. אפילו הם לא הגבול, והחיות שלו נוטבו לכיוונים אחרים. ואנחנו פספסנו ככה מחצית מפוטנציאל האנושות, ואנחנו מדברים על חינוך. וכן, צריך להעביר לבנים ולבנות מסרים שווים, כמובן שצריך לחשוב על סוג המסרים שאנחנו מעבירים, אם אנחנו רוצים לקדם שוויון מגדרי ומסרים מודעים אחרים. אז אני נורית בן דורי שם טוב, אני רוצה להזמין את כולכם להזין לתוכנית שלנו באתר של רדיו סול www.radiosol.co.il. אתם יכולים גם לצפות בעמוד הפייסבוק שלנו, אתם יכולים לשלוח לנו וואטסאפ וטלפון. אנחנו זמינים עבורכם בטלפון 03-677-3636, ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 033-807-1213. בשבוע שעבר ציינו את יום האישה הבינלאומי שחל בשמיני לשלישי, ושמענו רבות מכל הכיוונים על מה שקורה היום בשוק, פערי שכר, החמרה בפערים בעקבות הקורונה, פערים בעולם הקודנוע, בעצם פערים בכל התחומים. אבל התוכנית עוסקת בסוגיית השוויון המגדרי על רצף הזמן, והיום אנחנו נחזור לתחילת המאה ה-19, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, ונתחכה אחרי המהלך הפמיניסטי בתקופה ההיא דרך זאב ולדימיר ז'בוטינסקי. ומי שתסייע לנו להבין את הנושא היא דוקטור נעמה טייטלבאום קרי, דוקטור להיסטוריה ומגדר, סגנית מנהל מכון שוקן לחקר היהדות, מנחה סמינרים בנושא נשים ומגדר באוניברסיטה הפתוחה, נשואה ואם לבת. שלום נעמה.
צהריים טובים, נורית. תודה רבה שאת נותנת לי ככה את הזכות להשתתף איתך היום בתוכנית המופלאה הזאת.
תודה רבה שאת חוקרת בתחום, וזה מאוד חשוב, ואת גם מגיעה מכיוון מאוד לא צפוי, מכיוון דתי, מכון שוקן, חקר היהדות ומגדר. וזה מה שהופך את זה לעוד יותר מעניין. אז אני שמחה, ממש שמחה שאת חוקרת את התחום, אני שמחה שאת את, ואני, את יודעת, אני נכנסתי לוויקיפדיה לפני התוכנית, וקראתי את הערך של זאב ז'בוטינסקי, ערך ארוך, שמתאר את החיים שלו מתחילתם ועד סופם, פרק פרק, ולא כתוב שום דבר לגבי הנושא המגדרי. אוקיי, מצאתי אצל, מצאתי ביתר, אבל שום דבר לגבי הנושא המגדרי. אז אחד המשפטים החשובים של ז'בוטינסקי זה מחשיב אני את האישה על הגבר. אז בואי תספרי לנו קצת על ז'בוטינסקי.
טוב, אז קודם כל אני אגיד שאני לא מופתעת שבוויקיפדיה אין התייחסות לעניין המגדרי, ואני חושבת שזה דוגמה אחת מני רבות כמה שהסיפור של נשים פשוט נעדר מההיסטוריה. פשוט הוא לא חלק מספיק חשוב לדעת העובדים של ויקיפדיה להכניס אותו. ואת ככה התחלת במשהו נורא יפה, ולהגיד כמה חשוב המסר, וכמה חשוב המסר בשביל החינוך. ואיך אנחנו יכולים לחנך אם אנחנו לא מספרים גם את הסיפור של 50% לפחות מהאוכלוסייה, וזה באמת לא קשה למצוא אותן. זה נראה לנו מה, זה מאתגר, הן לא היו חלק מההיסטוריה, אבל בסופו של דבר זה נורא נורא קל, והן השאירו המון המון חותמים, והמון המון רשומות וזיכרונות.
דרך אגב, לגבי הוויקיפדיה, לגבי הוויקיפדיה, את יודעת שאפשר להוסיף ערכים, ואני מזמינה אותך להוסיף על הערך הפמיניסטי של זאב ז'בוטינסקי, גם בוויקיפדיה.
נכון, ודווקא האמת שוויקיפדיה, יש להם פרויקט נורא יפה של מחזירות ערך, שמובילה אותו דוקטור שרון גבע, וממש להעלות ערכים על נשים בהיסטוריה הכללית ובהיסטוריה היהודית, באמת כדי ש... את יודעת, אמרת, יש לי ילדה קטנה, אני רוצה שכשהיא תחפש גיבורות, היא תוכל למצוא. אבל את ככה שאלת אותנו על זאב ז'בוטינסקי.
כן, לגמרי.
וזאב ז'בוטינסקי באמת הוא אחד המנהיגים של התנועה הציונית, שאני חושבת שעד היום יש כל כך הרבה דברים שמשפיעים באיך שהחברה שלנו נראית, ושהם שאובים רבות רבות מההגות של ז'בוטינסקי ומההגות הרוויזיוניסטית, למרות שעד 1977 הם היו אופוזיציה, ולא כאילו לא היו שותפים למהלכים, אבל הם היו מאוד. וזאב ז'בוטינסקי נולד ב-1880 ברוסיה, אבל מהר מאוד בגיל 18, כמו הרבה נערים בתקופתו, הוא ארז את המזוודה, ועבר לעיר הגדולה רומא. ושם הוא נחשף באמת לתפיסה שמאוד התפתחה במאה ה-19 ובמאה ה-20, ההגות הליברלית. עכשיו היום אנחנו המון פעמים מתבלבלים במושג ליברל. אנחנו אומרים, הוא אדם ליברל, ואנחנו מתכוונים שהוא אדם פלורליסט שמקבל את האחר. אבל ליברל במהות, בהגדרה הבסיסית, זה ממש משנה פוליטית. בדיוק.
חופש.
ממש משנה פוליטית שבאה ואומרת חופש, חירות, ושהאזרח הוא במרכז ולא המדינה. הוא באמת נחשף להגות הזאת והתאהב בה, והוא מספר על המרצים שלו, ומי שקורא את הזיכרונות שלו, ממש זה נראה איזשהו נער, היום ככה הייתי חושבת שנערים במדינת ישראל מעריצים, לא יודעת, עוזים את ביונסה, את נועה קירל, מי היום הכוכבי פופסטאר שלהם, אז ככה ז'בוטינסקי מתאר את ההוגים הליברליים בתקופתו. ומתוך ההגות הליברלית הזו, אם אנחנו מדברים על חופש, ועל חירות, ועל זכויות אזרח, ועל שוויון זכויות, אז ברור מאליו, לנו ברור מאליו בכל מקרה.
וגם לא היה ברור מאליו.
להיות... כן, אז לג'בוטינסקי זה היה ברור מאליו, למרות שזה לא היה ברור מאליו להרבה מתקופתו, שאם אנחנו מדברים על שוויון זכויות, אז אי אפשר שוויון זכויות רק לגברים, אלא צריך גם למי שלא נכלל חלק מהחברה, וזה כמובן אנשים. ובתקופה שלו יש מאבקים תוססים, חלקם אפילו אלימים, סביב הנושא של המאבק לשוויון זכויות, לבחור ולהיבחר, סביב המאבק הסופרג'יסטיות. והוא רואה את המאבק של הסופרג'יסטיות ברוסיה, ובאנגליה, וברומא, וכמובן שהמאבק הזה גם מגיע למרחב הארץ ישראלי ב-1920, עם כינון המנדט, אז הוא תומך נלהב לגבי זכויות של נשים, הוא ממש יוצא נגד היישוב הישן, היינו מכנים אותו יום חרדי, שבא ואומר, נשים לא צריכות לקחת חלק, והוא תוקף אותם בצורה חריפה מאוד מאוד, ובאמת הוא גם לא רק כותב ולא רק מדבר, יש מכתב נהדר שמסתובב ברשת, ממש אפשר לחפש אותו בגוגל, שהוא כותב לוועד עיר ירושלים ב-1929, שהוא מסרב לשלם מיסים, עד שנשים לא יהיו חלק ממקבלות ההחלטות. זאת אומרת שהוא לא רק כותב ומועדד אחרים לבוא ולעשות את זה, הוא ממש אקטיביסט בתחום. וב-1928 הוא כותב מאמר מופלא שמפורסם בכתב עת שנקרא האישה, ושם הוא לא רק אומר שנשים צריכות לקחת חלק, הוא ממש מסביר מה התועלת האנושית שתצא לנו, החברה הישראלית והחברה האנושית בכללה, אם נשים ייקחו חלק בעשייה הזו, בעשייה הפרלמנטרית, בקרב מקבלי ההחלטות. הוא אפילו מפליג ואומר שנשים טובות בזה יותר, יש להם את היכולות יותר, והוא מוכיח את זה.
מה הוא אומר? באמת, מה התועלת שתצא לאנושות כתוצאה מזה שאנשים ייקחו חלק?
אז הוא אומר שבאמת אם מסתכלים על ההיסטוריה, כאילו אנחנו חושבים שנשים לא לקחו חלק בקרב מקבלי ההחלטות, אבל אנחנו מכירים את המושג שנקרא המלכה, ולא הכוונה כרעיית המלך, אלא באמת כמלכה שמצאה בזכות עצמה. בדיוק השולטת, הוא מזכיר את ויקטוריה, ומלכות כמובן גם בהיסטוריה הרוסית, וגם בהיסטוריה האנגלית, הוא באמת איש רב אשכולות וידען גדול, והוא גם מזכיר את ההיסטוריה היהודית, הוא מזכיר את שלום ציון המלכה, והוא מזכיר דברים שהוא קרא ביוספוס פלאביוס, שהיה באמת ההיסטוריון של התקופה הזאת, והוא מראה כמה ששלום ציון שינתה את המערך השלטוני, ובאמת הייתה מלכה מופלאה. והוא מסיים ואומר, כדי להיות גבר, מלך, ומוצלח, אתה צריך להיות דגול. בשביל להיות מלכה מוצלחת, אתה צריכה להיות רגילה. זה משהו שמוטבע בתוך התכונות הנשיות שלו. עכשיו, היום בעיניים של, את יודעת, 14 במרץ 2021, זה מרגיש לנו אפילו קצת, הייתי אומרת שוביניסטי, מה? יש הבדל בין תכונות של נשים ותכונות של גברים, אבל צריך לקרוא ז'בוטינסקי של 1928, במשקפיים של 1928, ולתקופה הזאת זה ממש ממש פורץ דרך.
תגידי לי, באיזה? כן. באיזה בית הוא גדל? איך הוא הגיע לזה בכלל? איזה אימא? אחיות, איך הוא הגיע בכלל לתפיסה הזאת?
כן, אז ז'בוטינסקי באמת מעיד על עצמו שגם אמא שלו וגם אשתו יואנה מאוד 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 השפיעו על התפיסה הזאת ועל המקום הזה של נשים. וזה נכון, אני לא מזלזלת בזה, אבל אני חושבת שבאמת התפיסה הזאת היא דווקא נבעה אצלו מלימוד ומהשכלה ובאוניברסיטה. אני חושבת שכמו שאצל ז'בוטינסקי זה נבע מתוך זה שהוא פתאום נחשף להשכלה וללימוד, אנחנו רואים את זה גם המון פעמים אצל נשים שמגיעות לאוניברסיטה.
זה כאילו נותן לגיטימציה, זה כאילו החומר, הלימוד, ההשכלה נותנת לגיטימציה למה שאתה רואה בבית. וזה לפעמים אתה רואה בבית, אבל אתה חושב, זה לא יכול להיות, כן? זה לא, זה בטח רק אצלי, וההשכלה כן נותנת איזושהי לגיטימציה, לימודים באוניברסיטה, לדברים שאתה רואה בבית, וזה מאפשר לך לפתח אותה.
או הפוך. את יודעת, המון פעמים זה גם יכול להיות שגדלת בבית מאוד שמרן.
במקרה של ז'בוטינסקי, כן.
כן. ופתאום נחשפת לעולם הגדול. נכון. ופתאום, זה באמת, אני חושבת שיש משהו בלימודים, בהשכלה שאתה פתאום לא רק חושב מעצמך, אלא משען על דברים של גדולים ונחשף להמון המון דעות. ולא סתם, אני רוצה לקוות שלימודים בהשכלה גבוהה חושפים אותך באמת לפלורליזם, ולא סתם מתבלבלים בין פלורליזם לליברליזם. אני חושבת שכדי להיות ליברל אתה צריך קודם כל להיות פלורליסט. אתה צריך להבין שיש את הדעות האחרות. נכון? ואז אתה מגיע המון לעצמך, ואני חושבת שזה נכון, וזה לא סתם נשים נאבקו רבות כדי להיכנס למוסדות להשכלה גבוהה, זה הקרש קפיצה, לא רק התעסוקתי, גם החברתי, גם הדרך לשוויון באמת ולקולגיאליות, ולהיות חלק מהשיח ולהיות שווה בשיח, המון פעמים עובר דרך השכלה.
גם היום אנחנו רואים שאנשים שמעורבות יותר במשק ובתפקידים גבוהים, הם נשים שעברו באקדמיה, בדרך נכון. כלל, רוב המקרים.
נכון מאוד, ואני חושבת שרואים את זה גם אנשים שמעורבות במשק, וגם נשים פעילות למען זכויות נשים. אני חושבת שיש משהו בהשכלה גבוהה, שממש מעורר למודעות פמיניסטית, לשני המגדרים. והלוואי ונצליח להוריד את זה גם לגן, וגם ליסודי.
זה נכון, זה בדיוק מה ש... זה בדיוק העניין. זה לא לגן, וזה אפילו לפני הגן. אני אומרת שזה צריך להיות מגיל 0 עד גיל 3, ששם לפי המחקרים נצרבת התודעה הבסיסית שלנו. מה שאנחנו רואים בבית, וזה קורה, זה פשוט קורה בלי שאנחנו משקיעים בזה אנרגיה. אחר כך לשנות את זה, צריך להשקיע יותר ויותר אנרגיה ככל שאנחנו גדלים, יותר ויותר כסף, יותר ויותר קורסים. ולכן חשוב שדווקא בשלוש שנים הראשונות האלה, החשיפה למציאות תהיה למציאות שוויונית ושמאפשרת לך לבטא את עצמך, אבל גם צופה בפלורליזם ובכל מגוון הדעות לשוויון חברתי ושוויון מגדרי.
זה נכון, אני חושבת שזה גם המון פעמים, תלוי איך אנחנו מפרשים את הסיטואציה, ואני אתן את זה דווקא דוגמה מג'ובוטינסקי.
זה תמיד איך אנחנו מפרשים את הסיטואציה.
נכון. במאמר הזה שהזכרתי, שהוא כתב על האישה, ושהוא נותן הוכחה שהמלכות היו מצלחות יותר, הוא ממשיך ואומר בעצם למה אצל אנשים זה כל כך מוטבע, היכולת הזאת לנהל, ולהיות שליחות ציבור נהדרות. הוא אומר, זה מתחיל באמת מהבית, מזה... שלאורך הדרות הנשים היו מנהלות משק הבית, וכאילו זה לא נחשב, אבל בעצם זה לנהל מדינה, זה לנהל משק בית יותר גדול. זה חוץ, זה ביטחון, זה פנים, זה חינוך, וזה בעצם אותו הדבר גם בבית, וזה ממש לפעמים איך אנחנו משנים את המשקפיים שלנו, ומפרשים ומשיגים את הדברים בצורה שתאפשר יותר שוויון. באמת, אם אנחנו מקפידים להגיד, ברוכים הבאים וברוכות הבאות, או לא?
לגמרי. גם השפה, אם הכל נצרב בגיל 3 במוח, אז כשאנחנו מדברים בשפת אמין הזכר, אז זה כמו שאומרות הבנות, אנחנו לא יודעים אם פונים אלינו בכלל שמדברים בלשון העברית הרגילה. כאילו הפנייה היא בלשון זכר, אז פונים אליי בכלל, אני אמורה לענות, ולא סתם המחקרים אומרים ש... בכיתה רוב הבנים הם אלה שעונים ומעט בנות יחסית עונות. במבחנים הציונים של הבנות יותר נמוכים כשאתה כותב ענה, נמק, וכשאתה כותב בלשון רבים אז הציונים מתחילים להשתוות. זה יותר עמוק ממה שאנחנו חושבים. זה נראה לנו שזה לא משפיע, אבל זה משפיע על התודעה שלנו בצורה עמוקה מגיל אפס, ואני מאמינה שזה הדבר שמונע מנשים פשוט לעלות על המגרש וללכת לדרך שלהם ולעשות את מה שהן רוצות לעשות. הן פשוט לא מעיזות בהמון מקרים לעשות, כי אולי זה לא בשבילהם, זה בשביל גברים.
נכון, זה אותו דבר, כי אנחנו לא נותנים להם מודלים, אנחנו לא מספיק מספרים
נכון.
את הסיפור של נשים. למה המאבק למען שוויון זכויות בארץ, המאבק הסטרדיסטי, אני לא מבינה למה הוא לא חלק מתוכנית הבגרות לכולם.
יש הרבה נושאים.
כאילו, אחד המאבקים הכי מדהימים שהשפיעו, את יודעת, על כל כך הרבה, מעבר לעניין המגדרי. זה היה קו השבר בעצם, בגלל שבסופו של דבר, ב-1926, החליטו כן לשלב נשים, חלק מוועד הלאומי וחלק מהמוסדות, הן בוחרות מנבחרות, אז היישוב הישן, החרדי, החליט שהוא לא חלק מהבנייה הציונית עד 1948. אז הנה, זה משהו שמשפיע במרכות כאילו לא רק על נשים, אלא באמת על ייצוג שלנו כחברה.
נכון.
אבל לפעמים מקבלי ההחלטות לא מספיק אמיצים כדי לעשות את ההחלטה הכי בסיסית.
נכון. כי קשה להילחם במוסכמות, קשה להילחם באג'נדה נכון. הטבעיות, מלחמה דורשת נכון. הרבה משאבים ואנרגיות וזה, וגם היא דורשת הרבה חוכמה, היכולת לשנות והיכולת להבין את כל הפלורליזם, את כל הדעות השונות, דורשת הרבה חוכמה לדעת להתנהל באמצע ולמצוא. אני כמגשרת רואה את הקושי בלקחת אנשים שנמצאים בכיוונים, ממש בעמדות הפוכות, ולהוביל אותם להסכם אחד. אז זה משהו שבאמת דורש כישרון גדול. אני לא אומרת כישרון גברי או כישרון נשי, אבל הרצון הזה להשכין שלום ולמצוא את הדרך הנכונה בין כל הדעות, זה משהו שאנחנו צריכים למצוא את זה פה, לא ממקום של מלחמה, אלא ממקום של באמת טובת האנושות. באמת טובת האנושות. אז לפני שנמשיך, נעמה, אנחנו נשמע את השיר של רבקה מיכאלי, בנימין זאב, לרוח הרעיון.
תשטוף את האפר מן העיניים, אין ימין זאב. תשטוף את האפר מן העיניים, שים יד על הלב ותגיד לי, ככה ראית, ככה חזית, ככה רצית. אני לוקח שטר של מאה, מביט על התמונה, אני מביט היטב עליך. חוזה המדינה יהודי יקר כזה עם זקן עד החזה יהודי כל כך רזה מאיפה יש לו כוח להיות חוזה תביט אל הישר אל העיניים בימים זה תביט אל הישר אל העיניים כמו אבא אוהב ותגיד לי כמה רצית כמה בכית כמה שתית אני לוקח שטר של מאה מביט על התמונה אני מביט היטב עליך חוזה המדינה יהודי יקר כזה עם זקן תשתיתי כוסית אחת לחיים בנימין זאב תשתיתי כוסית אחת לחיים תפתח את הלב ותסביר לי איך לא נפלת לא התבלבלת איך לא קשלת אני לוקח שטר של מאה מביט על התמונה אני מביט בנימין זאב לגנב העברי הראשון כבר ניקו את השליש ובלילה מלכה עברייה משוטטת בכביש ושוטר עברי ראשון מבריח לכלב חשיש ועד דרך אגב כדי שתדע ואם תרצה אין זו אגדה שטוף את האפר מן העיניים בנימין זאב שטוף את האפר מן העיניים שים יד על הלב ותגיד לי ככה ראית ככה חזית ככה רצית אני לוקח שטר של מאה מביט על התמונה אני מביט היטב עליך חוזר המדינה יהודי יקר כזה עם זקן מאיפה יש לו כוח להיות חוזה מאיפה יש לו כוח להיות חוזה
עכשיו ברדיו סול נקודת השוויון 365 הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב
אז ז'בוטינסקי פגש את בנימין זאב באחד מהקונגרסים, נעמה, נכון?
כן.
הוא מספר שהוא מאוד התרשם ממנו.
נכון, אני חושבת, תראי, הרצל באמת היה דמות מרשימה וקריזמטית.
קריזמטית ביותר.
אם לא, הוא לא היה מצליח לייצר חזון. ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד משיק לג'בוטינסקי, כי ג'בוטינסקי גם יצר חזון קצת שונה מהרצל, כי אם לדוגמה נסתכל על מעמד הנשים, אז הרצל בספר שלו, אלטנוילנד, כותב שהמדינה שתקום, תהיה מדינה מאוד מאוד מתקדמת, לנשים יהיה מותר לבחור, אבל הן לא רוצות, הן מעדיפות עדיין להישאר במטבח. וג'בוטינסקי גם, יש כמה שנים ביניהם, בכל זאת הבחור קצת יותר צעיר, וככל שאנחנו צעירים יותר, בדרך כלל אנחנו משתדלים להיות קצת יותר קיצוניים בדעות שלנו, ואצל ג'בוטינסקי זה היה נהדר. ואז הוא באמת לקח את המקום הזה, מה זה הן לא רוצות? הן בטח שהן רוצות, ואנחנו נעזור להן להיאבק כדי להצליח.
פשוט לא יודעות שהן יכולות.
נכון.
אז הן בחורות
במה. ואני חושבת שגם מה שמאוד מעניין אצל ג'בוטינסקי, שהמון פעמים אצלו המאבק הזה של ליברליזם ושל שוויון זכויות, זה לא היה המאבק של הנשים נגד הגברים. לדוגמה, באחד המאמרים שלו הוא פותח ומספר שהיה איזשהו כנס בניו יורק, ועמדה אישה ואמרה, מה פתאום שיתנו לנשים שוויון זכויות ולהצביע? לא צריך, לא יעזור. והוא בא ואומר, אני כמובן, אם הייתי בכנס הזה, לא הייתי מסכים. ולמה דווקא הוא בוחר אישה? הוא יכול לבחור מיליון גברים הרבה יותר משפיעים מאותה אישה אלומה, שאולי הייתה ואולי לא הייתה, וגם באמת, את יודעת, לפעמים לפילוסופים יש בכתיבה שלהם...
אבל אנחנו יכולים לראות את זה גם היום, נעמה. כל הזמן אנחנו יכולים לראות את היחס של נשים לשוויון. לא כולם מבינות בכלל מה אנחנו רוצות.
נכון, נכון. אני באמת חושבת שהמאבק הזה הוא לא בין נשים לגברים. הוא באמת בין זכויות אזרח לבין שמרנות.
אני גם חושבת. אני גם חושבת שבמדינת ישראל, ונדבר על זה, השמרנות היא זאת שמונעת את ההתפתחות של השוויון. כי בסוף הזכויות אזרח, הליברליזם, ההערצה לז'בוטינסקי, מאוד דומה להערצה לנועה קירל למשל, כי בסוף זה אינדיבידואלים שמממשים את עצמם, שאומרים מה שהם חושבים, שמשמשים דוגמה לילדים אחרים, ואומרים להם, אתם יכולים להיות מה שאתם בוחרים להיות. ואני חושבת שמפה נובע הכל, מהכבוד החדש של... החדש, והוא חדש, כי הוא לא היה פעם לאינדיבידואליזם. פעם היה יותר כבוד לחברה, והיום הכבוד השתנה. הוא הולך לאינדיבידואלים. תגידי לי, נעמה, מה היה מצב הנשים בתקופה של ז'בוטינסקי? איך נראו החיים שלהם?
אז זה באמת מאוד מאוד משתנה, איפה הן גרו, וכמה החברה שסביבן הייתה שמרנית. אבל צריך לזכור שבראשית המאה ה-20, יש עדיין המון המון קהילות מסורתיות יותר, שמרניות יותר, ומטבע הדברים, מעמדן שם היה פחות. לצד זה שאנחנו מתחילים לראות באמת חלוציות וזריקה, ואני לא אומרת זריקה מתוך ביקורת, אלא באמת מתוך איזושהי מציאות של הערכים המסורתיים,
זריקה
מאוד? מתוך אימוץ של לאומיות. כן, זריקה, אבל מתוך בחירה, זריקה של המסורת ורצון ליצור לאומיות.
כן.
חדשה וחברה חדשה, ואנחנו רואים את החלוצים שבאים ועולים לארץ ומיישבים, ואנחנו רואים נשים שלאט לאט במאבקים רבים משולבות בכוחות המגן, לדוגמה באצל, כבר מיום ייסוד האצל היו נשים, בהגנה זה קצת היה תהליך יותר מורכב, ונשים באמת הצטרפו קצת יותר בהדרגה, וגם מספריהן הלך וגדל עם השנים, וגם אם אנחנו מסתכלים על שוק העבודה, אז יש נשים שמתחילות לצאת, אבל אפליה מאוד מאוד קשה. בכלל קשה במדינה שעדיין לא נוסדה בתקופת היישוב להשיג עבודה. יש משבר כלכלי מאוד גדול, לדוגמה בסוף שנות ה-20, וכמובן, כמו כל משבר כלכלי, אנחנו ראינו את זה בשנה האחרונה, מי הראשון שנפגע, זה הנשים, כי יש איזושהי תפיסה שקודם כל הגבר צריך לצאת ולפרנס, ואחר כך האישה. אז אני אומרת, זה מאוד אמביוולנטי כזה. מצד אחד, יש באמת התחלה של סלילה של דרך חדשה ותחומים חדשים שנשים מקימות ונכנסות אליהם, בדוגמה, תחום של עבודה סוציאלית. זה תחום שהוא חדש, שנשים בידיהן הקימו בארץ. ויש נשים שנכנסות, אנחנו רואים בשנה הזאת, בתקופה הזאת, נשים שמתחילות להיות רופאות, ונשים שבאמת נכנסות למקצוע ההוראה, ואנחנו אולי, אני זוכרת שאני אמרתי לסטודנטים שלי, מה, נשים נכנסו למקצוע ההוראה, מה זאת אומרת? אבל נשים זה מורות. כאילו, זה ברור שזה מקצוע נשי, ולא. אם אנחנו מסתכלים על החיידר, ועל הלימוד המסורתי, הגבר הוא זה שהוביל, ונשים נכנסו.
אבל זה היה סוג אחר של הוראה. זה היה סוג אחר של הוראה. אנחנו רואים את זה מהקטע של הניהול בית, איך שזה זורם החוצה, לרווחת הפרט, לרווחת הבן אדם, לרווחת הנפש. זה היכולת של נשים לגדל את הילדים. הרי בסוף רק נשים יולדות. ואיכשהו יש להם איזושהי יכולת לראות את הילדים שלהם, להבין את הילדים שלהם, להבדיל בין הילדים שלהם, מה כל אחד צריך, מה הבעל צריך. וזה בדיוק העניין של העובדת הסוציאלית, לראות את הבן אדם. זה גם העניין של הפסיכולוגיה, להבין את הבן אדם. נכון שאת הפסיכולוגיה אולי התחילו הגברים, אבל זה היכולות האלה שזורמות לכל הכיוונים. אנחנו גם רואים את זה גם עכשיו, כשאני קוראת בגלוב, אני רואה שנשים בחברות ההייטק הגדולות מתחילות להכניס אלמנט של של רווחת העובד ברמה של ברמה שלא הייתה קודם. כי זה איכויות מסוימות שחשוב להכניס, כי הן מחזקות את האינדיבידואל, הן מחזקות את הנפש, ובסוף בחיים האלה, מה חשוב? הבן אדם, זה המהות של הכל.
ואני חושבת שלזה, בתקופה הזאת, דיברנו על השכלה של נשים, זה באמת התקופה שנשים יותר הולכות וזה, ואז הדברים האלה בצורה מקבלים התמקצעות, ועולים רמה. אז זה באמת אולי דברים שבבסיס יש איזשהו אולי איזשהו טבע נשי, וכאן זה דיון, האם זה טבע נשי, או שמגיל אפס אנחנו מסלילים את עצמנו לטבע כזה.
יש,
אבל
גם
בסופו
וגם.
של דבר זו התוצאה, ועל זה יש את ההכשרה המקצועית, ופתאום את הקבלה, ואת היכולת לפעול, ובאמת נעשים דברים מדהימים, אני חושבת בתקופת היישוב, בתחום הזה. עוד פעם, לצד זה, שהצד השני של המטבע, שזה הכל עם מאבקים, שום דבר לא פשוט, שום דבר לא בא בקלות,
אבל את יודעת, ז'בוטינסקי באמת עשה דברים מדהימים, הקים את ביתר, את האצל. הוא באמת הוביל, הוא באמת היה קריזמטי, והוביל פה את האנשים במדינה. למה התחום הזה כל כך נעלם? למה הוא לא הוביל גם את התחום הזה? הרי הוא יכול היה לעשות פה שינויים מדהימים אם הוא היה הולך עם זה קדימה.
אז אני חושבת שכאן באמת יש פער גדול, גם אצל ז'בוטינסקי, אבל עוד יותר אצל ממשיכי דרכו, בין החזון ובין ההגות לבין המציאות. ובאמת, כמו שאת אומרת, הוא הקים את ביתר, והוא הקים את האצל, ובאמת בשני הארגונים הללו יש שיח על מה תפקיד האישה, שזה מדהים לתקופה הזאת, שבכלל יש שיח מה התפקיד של נשים, וז'בוטינסקי עצמו יש לו נאום מאוד יפה, שהוא אמר מול קן של ביתר, שהוא בא ואומר שבתקופה הזאת אנחנו צריכים לוחמים ולוחמות, עיקרים ועיקרות, אבל כשמסתכלים על המפלגה הרוויזיוניסטית, טרום 48 ועל אחד כמה וכמה אחרי הקמת המדינה, יש פער מטורף. אם אני אסתכל על הכנסת, באמת על הכנסת הראשונה.
ממה הוא נובע לדעתך?
אני קצת חושבת, אם אני מסתכלת על הכנסת מאחרי 48, אני קצת חושבת שזה נובע משתי סיבות עיקריות שהן בעצם המשך אחת של השנייה. הראשונה היא שיש לנו בעיה חברתית, וזה לא קשור כרגע לימין ושמאל, שהדברים החשובים במרכאות במדינה זה ביטחון, זה צבא, חברה וחינוך זה שולי. אז מטבע הדברים, גם אנשים זה שולי.
המהות זה שולי.
בדיוק. התוכן שאנחנו יוצקים זה השולי. ואז גם הפאי וגם מפלגת חירות הציגו בבחירות ובתעמולה באמת את המקום הזה, איך, מי תרם יותר, מי גירש יותר את הבריטים, מי הגן יותר על היישוב, ולא מי, את יודעת, מי הקים את הקופות חולים, או מי ייסד מערכת חינוך. ומטבע הדברים, אז מפלגת חירות, שהיא מפלגה שהמהות שלה היא המשך של האצל, אז הנושא הזה, שנשים היו יותר מתעסקות בו, באמת קצת הלך לאיבוד, ועוד יותר, עוד פעם זה כאילו סיבה שנייה, אבל מאוד מאוד יוצאת מתוך הסיבה הראשונה, אנחנו צריכים לספור שעד 1977, מפלגת חירות וגחל אחריה עם מפלגה של אופוזיציה, הם צריכים לבסס את עצמם קודם כל בכלל כלגיטימיים. בן גוריון אמר, אני מקים ממשלות, אבל ידועה האמירה שלו, בלי חירות ומקי. אז באמת הם היו צריכים לבוא ולהציג את הדברים הכביכול חשובים יותר, ומעמד של נשים אף פעם לא נתפס חשוב, לצערי רב גם לא ב-2021, הוא לא נתפס מספיק חשוב, וזה אני אוסיף עוד איזושהי דבר נוסף, שאם מסתכלים לדוגמה לסתר את זה אל נאור, שהיא דמות שאני חקרתי בעקבותיה, גם הגעתי לג'בוטינסקי, שהייתה האישה היחידה, הייתה מפלגת חירות גחל, בכל השבע כנסות הראשונות, המקום שלה לקידום נשים הוא גם לא בהכרח מאוד מתקדם כמו שאני הייתי רוצה לראות, וכמו שחשבתי שאישה במפלגה תעשה, ואני חושבת שחלק מהסיבה זה גם כי יש איזשהו ניחוס של המושג פמיניזם ושל קידום נשים אצל, באותה תקופה אני מתכוונת, עוד פעם אני לא, דווקא בכוונה לא אומרת לימינו, באותה תקופה של מפלגת מפאי, של השמאל הפוליטי, והמון פעמים נשים בתוך הימין, אם הן היו באות ואומרות ומניפות את ג'גל ג'בוטינסקי, היו מאשימים אותם בזה שהן בעצם לא חירותניקיות אמיתיות, שהן קצת יותר אולי זולגות אל שמאל, למרות שבפועל, אם מסתכלים בתכלס, במעשים, אני חושבת שמפלגת חירות היו לה אלמנטים שקידמו נשים. לדוגמה, אסתר אביאנור שהזכרתי אותה, היא הייתה נציגת חירות בוועדת החינוך והתרבות של הכנסת, והיא כבר שדיברו על חוק חינוך חובה, אמרה צריך לקיים את החוק הזה מגיל 3, מהגנים עד התיכון, שב-1949 כמובן שזה לא מה שהיה, אם נזכור באמת, אני חושבת שרק לפני קצת פחות מעשור, הכניסו את גיל 3, והסיבה שהיא באה ואומרת, זה כדי שנשים יוכלו לצאת לעבוד, כי אם אני לא מוצאת פתרון לילדים, איך אני מצפה שנשים?
אין שום סיכוי.
יוכלת? אז יש כאן תודעה מגדרית, שהיום אני אומרת היא מאוד פמיניסטית.
אז נאמה?
אבל הנציגה בכנסת ממשיכה ג'בוטינסקי, פחדה לבוא ולהגדיר את עצמה ג'בוטינסקי.
כן, כי המציאות
המציאות
מחייבת.
נעמה, נעמה, לא יאשים אותה, מה? עד הפישון נעימות של מפאי? אבל זה דוגמה אחת.
נעמה? שומעת אותי?
אני שומעת.
אני רוצה לשאול אותך, איך את חושבת שאנחנו יכולים לקדם את השוויון המגדרי היום? לפני שאנחנו יוצאים להפסקת שיר.
אוקיי, אז אני חושבת שיש שני דברים שצריך לעשות. הראשון ככה שזור אני חושבת לאורך כל השיחה שלנו, שזה חינוך. קודם כל חינוך, ואני כהיסטוריונית באמת עושה את זה מתוך אידיאל, של להראות כמה שיותר דמויות של נשים ומודלים של נשים, כדי שהבת שלי, זה יהיה ברור לה שהיא יכולה לעשות הכל, וזה לא משנה אם היא רוצה להיות רמטכ"לית, או ראשת ממשלה, או נשיאת ארצות הברית, טוב, אולי נשיאת ארצות הברית בעייתי מבחינת...
צריכה לגור שם קצת.
אבל, כן. אבל שאין דבר שהיא לא יכולה לעשות בגלל שהיא אישה, ושהלוואי והיא תגדל ותקרת הזכוכית תהיה איזשהו משהו שלומדים משיעורי היסטוריה.
ומבחינת חקיקה?
זהו, והדבר השני זה באמת חקיקה מקדמת נשים, אני חושבת שזה משהו שצריך ממש לקבע בחוק, לדוגמה, לדעתי, לא לתת תמיכות לארגונים, מפלגות, שאין בהם ייצוג הולם של נשים. צריך לתת חקיקה שקצת יותר מאפשרת קידום נשים במרחבים שמגבילים אותם, לדוגמה, הממסד הרבני, ואני מרשה לעצמי להגיד את זה, כי אם אתם לא רואים בזום, אני כן חובשת כיסוי ראש, אני מגדירה את עצמי דתייה, ובכל זאת אני חושבת שהצורה שכיום הממסד הדתי מתנהג לנשים, פשוט עוול, זה לא יהודי בשום צורה, וכאן החובה של המדינה לבוא ולהגיד, אוקיי, יש אלטרנטיבה, לא יכול להיות שאנחנו עדיין מאשרים ב-2021 כזה כוח לרבנות, ויש לנו עגונות ומסורבות גט, זה משהו שהוא לא הגיוני ולא מקובל ולא נתפס במדינה שרוצה להיות דמוקרטית.
לגמרי.
לדעתי, כשברגע שנעשה את שני הדברים האלה ביחד, נוכל להיות כמה צעדים קדימה. אז אנחנו... והמון אופטימיות.
יש אופטימיות, האופטימיות נשארת. למרות שאני יודעת שיש הרבה אנשים שדי מיואשים מהתחום הזה, אבל אני אופטימית. אנחנו נצא להפסקת לשיר, אנחנו נקשיב למור ברנשטיין, שיר הכבוד, זה שיר שאת ביקשת, עבורך נעמה.
המעגל הזה היו 60 ריבו בנים שעתידים מבוא היום מבוא העת להפוך לתלמידים בני תלמידים חכמים בני חכמים מלומדים בני מלומדים ורק אני ללא תווים ורק אני ללא פנים למה לא נתתם לי כל כבוד הבת מלך פנימה רק אני ללא פנים למה לא נתתם לי זמירות עכשיו אני על במות הקודש למה לא נתתם לי לשיר למה לא נתתם לי לשיר למה לא נתתם לי לשיר
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
חזרנו נעמה. נעמה, את איתנו?
כן, אני איתכם.
נעמה, את גדלת בשומרון, במשפחה ציונית דתית, למדת באולפנה. מה שאהבת בבית לגבי הנושא המגדרי? מה, ראית בבית שוויון מלא בנטל? איך הגעת בכלל לתחום הזה?
אז אני אגיד באמת, כמו שאת אמרת, אני חושבת שגדלתי במסלול של המון בנות ציונות דתיות קלאסי, גדלתי ביישוב, מעורב דתי, חילוני, אבל באמת בני עקיבא, אולפנה, שירות לאומי, אני... זוכרתי, ממש אני עשיתי את כל המסלול, גם המשכתי לבר אילן, שבאמת יהיה ככה את כל אבים לסמן. אבל הבית הפרטי שאני גדלתי בו, באמת זכיתי לשני הורים פלורליסטים גדולים, שבאמת הסובלנות והסבלנות זה משהו שהוא היה הבסיס בחינוך. ההורים שלי שניהם הם אנשי חינוך, ובאמת המקום הזה של לאפשר לכל ילד להיות מי שהוא בבית ולקבל את הדרך שלו, זה היה משהו מאוד משמעותי. וגם מבחינת החלוקה המגדרית, כביכול בין אבא ואימא, אז אצלנו אבא מבשל לדוגמה ומכין שבת, וזה בסדר גמור.
גם אצלי.
כן, וזה לא היה נראה לי
שרי. מבשל טעים.
כן, הכי טעים בעולם האוכל של אבא. ואני הלכתי לבית כנסת בתור ילדה.
אנחנו לא שומעים את זה באח הגדול, הכי טעים בעולם האוכל של אבא. אנחנו שומעים הכי טעים בעולם האוכל של אימא.
נכון, ואני חושבת שאלה פעם, ואני חושבת שלא, כאילו אבא שלי מאוד מיוחד בהרבה דברים, אבל בזה שהוא מבשל, זה לא הדבר שהוא מיוחד בו, כי כל כך הרבה גברים עושים את זה, גם אצלנו בבית, גם אני מבשלת, וגם בבן זוג, אבל זה דוגמה אחת, אופן, כי באמת כן דוגמה, שהבת שלנו לא התנהל בהכרח לפי האקסיומות המגדריות הרגילות, ואימא שלי, אני זוכרת בתור ילדה שהיא למדה את התואר הראשון, ואחר כך את התואר השני, והיא דחפה אותנו מאוד ללימודים, ולא היה אצלה דבר כזה של, טוב, נו, תהיי מורה, אל תשקיעי במתמטיקה. מה פתאום? כשחשבתי בתיכון לרדת מחמש לארבע יחידות באנגלית, וואי, 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 מה עשו לי בבית? מה פתאום? אם את מסוגלת, את עושה את זה. כי את תגיעי הכי רחוק שאת יכולה. ובאמת אני כתבתי את הדוקטורט בהיריון עם ילדה, ובלי העזרה שלהם, של לבוא ולהתגייס ולשמור, ולעזור במה שאפשר, אז זה לא היה, ואני חושבת שאני תוצר עמוק שלהם, ואני מאוד שונה משני האחים שלי, אני ממש שלושה אחים, שכל אחד הלך בדרכו הדתית, הפוליטית וההגותית, נקרא לזה ככה, ושולחן שבת בבית, הדבר הכי כיף בעולם, המון דיבורים, המון ויכוחים במרכאות, ואהבה גדולה בזכות זה שההורים שלי חינכו אותי לדבר כזה, שאין דבר כזה דרך אחת, אין אמת אחת, זה משפט ששמעתי בתור ילדה, אין דבר כזה אמת אחת, יש אמיתות.
נכון מאוד, ולא הייתה התנגדות סביבתית?
אז אני חושבת שאני מקיפה את עצמי באנשים שיקבלו אותי. מה זאת אומרת? זאת אומרת שברגע שהבנתי שלי חשוב בית כנסת, שמענו את שיר הכבוד של מור ברנשטיין, שהיא
מתארחלת
מאוד, ממש צעקה גדלה, על זה שלא נתנו לה לשיר בו בית כנסת, שיר הכבוד, אז אני אמרתי, אני לא מוכנה לגדול בכזה, לגדל את הבת שלי בכזה עוד קהילה ובכזה בית כנסת, אז עברתי לירושלים, ששם יש מניינים שוויוניים, או משתפים, או כל הסימנטיקה סביב זה, שבאמת בנות מקבלות ונשים הן חלק מהמרחב של בית הכנסת. אני עובדת במקום שאני גאה להיות חלק ממנו, במכון שוקן שלוחת ה-JTS בישראל, שה-JTS שנים מקדם את הנושא הזה של שוויון נשים וקידום נשים
במרחב הדתי. איך הגעת בכלל לנושא הזה של שוויון נשים, של קידום מגדרי?
איך הגעת?
מהמקום שבו הגעת?
אז כמו שאמרתי, התחלתי ללמוד בבר אילן, שנה א', למדתי לימודי ארץ ישראל. ומאוד תמיד אהבתי היסטוריה וסיפורים. ידעתי שאני, כאילו, אני חושבת שאם היה תואר בסיפור סיפורים, אז כנראה שהייתי הולכת לשם. אבל התואר בסיפור סיפורים הוא תואר בהיסטוריה. אז הלכתי למחלקה ללימודי ארץ ישראל.
דרך אגב, גם את ההיסטוריה, את מלמדת, את מספרת סיפור, שזה הופך את זה למאוד מעניין וחי.
כי זה היסטוריה, אני לא, אין דרך אחרת.
אני הייתי שמחה אם לילדים שלי היו מורים להיסטוריה כאלה.
תודה. זו, ובמחלקה ללימודי ארץ ישראל פגשתי שתי מרצות גדולות וחשובות מאוד בתחומן, פרופסור מרגלית שילה ופרופסור לילך רוטנברג פרידמן, שהן פשוט בקורסים שלהן לימדו היסטוריה, כאילו קורס רגיל, אבל אנשים היו דומיננטיות שם. והמשכתי ככה ממש בזכותן לחפש את הקול הנשי שחסר לנו, והן באמת מרגלית שילה היא ההיסטוריונית הראשונה שכתבה על חוות העלמות, לילה רוזנברג פרידמן חוקרת כל כך הרבה תחומים, אבל אחד התחומים לדוגמה שהיא חוקרת זה על נשים בציונות הדתית, אז באמת היה איזשהו חיבור סביב השיח, ואני גאה להיות התלמידה שלהן, ואני גאה שבמקרים מסוימים היום אני גם קולגה שלהן. היה לנו רק שבוע שעבר ערב ששלושתנו דיברנו על במה אחת, ואני מאוד התרגשתי שאני התלמידה הקטנה שישבה בשורה האחרונה בכיתה, והסתכל לילך ומרגלית כמו שג'בוטינסקי הסתכל על המורים שלו. ובאמת אני חושבת שבזכות נשים כמו מרגלית ולילך, אז נפתחות לנו דלתות וסיפורים ומודלים.
אני חושבת שזאת ההרצאה שאני הקשבתי לה, לא? על נשים בפוליטיקה.
נכון.
אז זהו, נכון. באמת הייתה הרצאה מרתקת. אז אני רוצה לשאול אותך, מי עבורך אישה מעוררת השראה, אבל אולי כבר ענית על זה.
אז האמת שקשה לי לבחור אחת, אבל ככה, תוך כדי השיחה בינינו היום, מאוד חשבתי על הדמות של הנריאטה סולד, שבאמת אחת הדמויות הכי משפיעות, לדעתי, בעיצוב של מדינת ישראל. ואנחנו ככה מכירים אותה מעליית הנוער ומארגון הדסה, והייתה אישה שעמדה ב...
צריכה לדבר עם אמא שלי, עשתה לה דוקטורט דרך אגב.
אגף החינוך. מדהים. ומה שאני חושבת שפחות יודעים עליה, זה שכשהייתה בת 43, היא עברה לניו יורק, והיה לה חלום, היה לה חלום ללמוד בבית מדרש לרבנים באמריקה, ב-JTS. ובאותה תקופה דיברנו את אנשים רק סללו את דרכן לאקדמיה, ובטח שמדברים על מוסד תיאולוגי, ובית מדרש לרבנים באמריקה היה מוסד להכשרת רבנים קונסרבטיבי, עדיין. והיא נלחמה ונכנסה, והייתה אישה הראשונה ב-JTS. ואני ככה המון חושבת אליה, כי באמת לי יש את הזכות היום לעבוד בשלוחה של ה-JTS בארץ.
כן.
וככה אני רואה את הדרך שה-JTS עשה מהנריאטה, והיא באמת מעוררת השראה שאין, לא היה מבחינתה תקרת זכוכית, לא היה קיים דבר כזה. היא נפצה אותה ישר.
מעולה. וגם את, אני חושבת, עושה את זה. בסוף את משלבת את חקר היהדות עם שוויון מגדרי, ואת מביאה את, את ההיסטוריה, אולי אפילו את ה... עזבי את ההיסטוריה, את הרעיון של הבחירה, של הבחירה החופשית, שאתה יכול לבחור ולעשות מה שאתה רוצה לעשות, או מה שאת רוצה לעשות, ולא משנה מה הרקע שלך. אני חושבת שהחינוך זה הדבר הכי חשוב, והכי מאפשר לעשות את הדבר הזה, כי אם החינוך הוא שאין בחירה, אז הילדים בכלל לא יודעים שיש בחירה, הם פשוט נשארים במקום שהם גדלו בו, והם לא מעיזים לעשות את השינוי ולבחור להיות מי שעצמה, הם אפילו לא מעיזים לחשוב מי הם בכלל. אז זה מאוד מאוד יפה. אז נעמה, אני רוצה להודות לך, ממש להודות לך שהיית איתנו, את רוצה להגיד איזשהו משפט סיום?
אני רוצה להודות לך, כי אני חושבת שהתוכנית הנפלאה שלך ממש כל שבוע מעלה סוגיה אחרת, ודרך אחרת לחשוב על מה זה שוויון ואיך משיגים אותו, והלוואי ויהיה יותר מפעם בשבוע.
אני חושבת שזה נמצא כל הזמן, הרבה נשים מעבירות את המסרים האלה בכל מיני מקום, בכל מיני תחנות רדיו, והמסר הזה הוא כל הזמן נמצא. אני חושבת אבל שהוא צריך להיות במקום שכולם יכולים לשמוע אותו, ולא רק קהל מאוד ספציפי, כי בסוף אני לא רוצה לשכנע את המשוכנעים. אני רוצה שזה יגיע לאנשים שזה מחדש להם, ושזה משנה להם את התפיסה ומשנה להם את המחשבה. אז אני ממש מודה לך שהיית איתנו היום, וסיפרת לנו על האיש זאב ז'בוטינסקי, שבהחלט היה בן אדם חדשן ויצירתי וחכם, והלוואי והאג'נדה שלו, האג'נדה המגדרית, תכניסי אותה לתוך הוויקיפדיה, והלוואי שהיא ככה תופץ ותגיע ליותר אנשים. אז אני שוב מודה לך שהיית איתנו היום, אני מודה לכם שהייתם איתנו היום, אני מודה לסביון, הטכנאי שלנו, סביון ססון, ואחרינו, שרית מזוזל חי, בתוכנית להתחבר לעצמך או לעצמך, הכל על בריאות טבעית. ונסיים עם אתי אנקרי, רואה לך בעיניים, להתראות בשבוע הבא. Thank you.
בגדול היית מרשה לי מוכר שאיש לא יכול הייתי משוטטת בין הקירות הייתי עושה במצורות שיהיו לי שמיים
לפזר את המילים בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי שם במקום ממנו באתי אין שלום והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי אני צריך לגדול מזה ודי לגדול מזה ודי לכל אני חי בין האמת שמשתוללת בי עם אלף הרגלים עם כל הפחד שעל כתפי אני יוצא שוב לפזר את המילים בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי שם במקום ממנו באתי אין שלום והמסע הזה כבד